שלום וברכה רעים ואהובים, יום חמישי בשבת, פרשת פנחס. אנחנו מבקשים לעסוק היום מעט בקורבנות התמיד. אבל לפני שנעסוק בקורבנות התמיד, אני רוצה מתוך אווירת ימי בין המצרים שאנחנו נמצאים בה, להזכיר שיחה מפורסמת, סיפור מפורסם, שקשור לימים שאחרי חורבן הבית. לא מובן בהתחלה איך זה קשור לקורבנות התמיד, אבל אחר כך, בעזרת השם, תנו לנו צ'אנס. כך מסופר בגמרא, מסופר שאחרי חורבן הבית רבו הפירושים, אנשים צדיקים וחשובים, שהחליטו למנוע עצמם מלאכול בשר ולשתות יין בכלל. רבי יהושע בן חנניה, גדול התנאים, דאג מזה. הוא חשב שזו תופעה לא טובה, ושצריך להמשיך ולחיות. ואז הוא בא אליהם ואמר להם, בניי, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? הם אמרו לו משפט מאוד יפה. הם אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל, נשתה יין שממנו מנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל. ככה אנחנו, יש טעם בכלל, יש לזה, אין לנו חשק בכלל. רק אתמול, מדובר מיד אחרי החורבן, ראינו איך מקריבים בשר על המזבח, עכשיו סתם נאכל בשר, כמו לא יודע מה, כמו זוללי בשר וסובעי יין. רבי יהושע מנסה לשכנע אותם, וזה קשה לו, ועד בסוף הוא אומר להם משפט קשה. אם כך, אל תשתו מים. כי על גבי המזבח, כזכור לכם, מנסחים מים בניסוך המים, אז אל תשתו מים. ואז הם שתקו. נגיע עוד מעט אל התמידים, אבל את האמת אני אגיד לכם, כשאני מבין את הסיפור הזה, הוא קצת תמוה. רבי יהושע לכאורה לא עונה תשובה משכנעת, ואני לא מבין למה הם השתכנעו. הם לא אמרו, אנחנו רוצים למות. מים זה חיוני בשביל לחיות. הם לא אמרו, לא נאכל מים, לא נשתה מים. הם אמרו, לא נאכל בשר ולא נשתה יין. מה יש? מה קרה? תמיד בימי אבלות מונעים את עצמנו מדברים כאלה, וחרב הבית, אז נחדל מלאכול בשר ולשתות יין. מה התשובה שאומר רבי יהושע על המים? זה דברים חיוניים? אמרתי לכם שזאת הקדמה לסיפור קורבן התמיד. ממה היה מוקרב או ממה היה מורכב קורבן התמיד שהוקרב כל יום שחרית ובין הארבעים? קורבן התמיד היה מורכב רק מלוקסוס, דלוקס דלוקס, מותרות דמותרות. כבשים בני שנה שניים, בשר ובשר. הבשר הזה היה מנוסח עליו נסקו רביעית האין. יין, הנה הבשר והיין, ועשירית איפה סולת, מנופה מנופה, הייתה בלולה בשמן כתית, רביעית ההין. מה שנקרא, כל הפינוקים במכה אחת. שמן מעודן, יין ישן כזה טוב, לא יין מגיטו, יין יין, ובשר כבש. אתם יודעים, מה בעצם הגורם שיכול להפיל אותנו ומעמיד אותנו בניסיון בחיים? לא הצרכים החיוניים שלנו. המים, הלחם, לא מביאים אותנו לא לגאווה, ולא לשטויות. למה בעצם האדם לא נוצר כך שהוא יסתפק במים ולחם? הוא אגב יהיה בריא, הוא יאכל רק דברים בריאים. הלחם שהוא יאכל לא יהיה סולת בלולה בשמן. אני משער לעצמי שהדיאטנים ששומעים אותנו עכשיו נבהלים ושואלים רווי, לא רווי, איזה שמן, ועוד כל מיני דברים, ובצדק. בוא נאכל בריא. אבל לא על אוכל אני מדבר. הלוקסוס, המותרות, שם נמצא הסיכון הגדול שלנו. אבל אם מדברים דוגרי, אז בוא נגמור את המשפט. אבל שם גם נמצא הסיכוי הגדול שלנו. ראיתם פעם כלב שרוצה רק יין ליד העצמות שהוא אוכל? בעל חיים אוכל בדיוק את מה שבריא לו, ולכן הוא לא חוטא. הסכנות שלנו האמיתיות מתרחשות דווקא מהמותרות, אבל זה הניסיון הגדול שלנו. זה הדבר שיכול להרים אותנו יותר מכל דבר בעולם, כי בבשר ויין אפשר חלילה להיות מזוללי בשר וסובעי יין, אבל אפשר להבדיל, לרומם את הבשר ואת היין ואיתו את העולם כולו, ולהרים את הכל ולהראות איך אנחנו יודעים לקדש את הכל, את הכל בעולם. אתם יודעים, ישנו מדרש פלאי שאני מודה שאף פעם לא הבנתי אותו, עד שחשבתי על הדברים שעכשיו אנחנו מדברים בהם. המדרש מזכיר, גם זה קשור לימי בין המצרים שאנחנו נמצאים, את הפסוק בהפטרת החורבן של ישעיהו, שמתאר את ירושלים בבניינה ובחורבנה, והוא אומר כך, צדק ילין בה, כשהייתה ירושלים בבניינה ובתפארתה, צדק היה לן בה, ועתה מרצחים. וחזר רוצים להבין מה זה צדק ילין בה. צדק ישרור בה, צדק ישפט בה. צדק לא הולך לישון, מה זה צדק ילין בה? אוי ובואים הצדק ישן. חז"ל באופן מפתיע דורשים את הפסוק הזה לא פחות ולא יותר, אלא על התמידים, ותשמעו מה הם אומרים. מדהים. אין אדם לן בירושלים בבניינה, אין אדם לן בירושלים ועבירה בידו. שמעתם את הפסוק? צדק ילין בפירושו, כשרבינוביץ', כהן, בוזגלו הולכים לישון בירושלים ובית המקדש קיים, הם לא הולכים לישון עם עבירה בידם. הם הולכים לישון כשהם הוצדקו, צדק, ילין בה. כל אחד הולך לישון, זכאי. למה? כי תמיד של שחרית מחפר על עבירות של כל הלילה, ותמיד של בין הארבעים מחפר על עבירות של כל היום. אף פעם לא הבנתי את זה. קודם כל, ממתי עולת תמיד אמורה לחפר על עבירות? שנית, מה, אז אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? זה לא נכון. כלומר, כל אחד הולך לישון צדיק. שלישית, אם כל אחד הולך לישון צדיק, אז למה צריך וידוי? למה צריך עוד קורבנות? בוא נסגור את החנות, והכל קיים, הכל בסדר, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, פעם בשנה אני נותן מחצית השקל, אני ישן על מיטתי, והכל מתכפר. היי ואהוביי, לא על זה מדובר. צדק ילין בה פירושו היכולת של האדם להפוך את העולם לעולם של צדק, לעולם של צדקה, לעולם של טוב, נעשית על ידי התמיד של שחר והתמיד של בין הארבעים שכל אחד מאיתנו מעורב בהם, דווקא מפני מה שממנו הם מורכבים ודווקא מפני מה שמוקרב בהם. כי התמיד של שחר והתמיד של בין הארבעים לא באים לחפר על עבירה שנעשתה, ודאי שאת זה צריך לתקן, כל אדם צריך לדעת לתקן את מה שהוא צריך, אבל הדבר הכללי שהאדם צריך לחיות בו באופן שהוא מתוקן, זה איך הוא מתמודד עם הבשר והיין והסולת דבר יום ביומו. יכול להיות שאני נופל במקרה כזה פה או במקרה כזה שם, זה ספציפי, זה חטאת כזאת או אשם כזה, אבל מהי ההתמודדות התמידית שאני מתמודד איתה? היא היכולת שלי לרומם את הבשר והיין והסולת בשמן. על זה אני בא לשואל, ריבונו של עולם, אז למה נתת לי את הניסיון היומיומי הזה? אם היית נותן לי רק מים ולחם, גם אני כמו הכלב, הייתי רוצה רק את הכלבה ואת האוכל של הכלבים, והייתי ילד טוב, כלב טוב. אתם יודעים מה הוא קורבן התמיד של בין הארבעים וקורבן התמיד של שחר? הוא הכוח שלנו לרומם דבר יום ביומו. את ההתמודדות, את הבשר והיין והסולת. צדק ילין בה. התמיד הזה בא כדי שאני אלך לישון ואקום בבוקר מוכן להתמודדות של היום עם כוחות שהעולה הזו מעלה אותי. כשתחשבו על זה, אולי תהיה לכם גם תשובה לאותה שאלה מפורסמת שכל המפרשים שואלים. למה לפני הכניסה לארץ חוזרים על פרשת התמידים ומעריכים בכלל בכל המוספים עכשיו? הרי זה קשור בכלל לספר הקורבנות. כי הניסיון הזה של הבשר והיין והסולת הופך להיות ניסיון קשה שבעתיים, כאשר כל אחד בא עם הנסח טאבו שלו אל הווילה שהוא בונה בארץ ישראל. האם חס ושלום הוא ייפול למטה או יעלה עולה תמיד? יום טוב ובשורות טובות לכולנו.